שומר החומות. כתבתה של רוני דורי. הקריין, עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. העיתונאי וההוגה דאגלס מורי מתבונן בי בשיעמום, אולי אפילו עייפות. הוא לא דרוך בשום אופן, ומצד שני גם אינו מחוייך. בין כתיבת תורי דעה שנויים במחלוקת, דיבייטים עם כוכבים מהצד הליברלי של המפה הפוליטית, וחילופי מהלומות עם מתנגדיו בטוויטר, 353 אלף עוקבים, אפשר לומר שהאינטלקטואל הבריטי המבריק הזה, מהדוברים הבולטים של התנועה הנאו-קונסרבטיבית, הוא טיפוס מאתגר לאתגור. אני מעלה סוגיות טעונות. מבקשת את התייחסותו לפילים שהוא מציב בחנות החרסינה, שהיא השיח הליברלי פרוגרסיבי, והבעתו נותרת מאובנת. אפילו תהייתי, אם הוא אסלאמופוב, לא מעלה ולו זיע קל בפניו. בייבי פייס מושלם, יש לציין. אבל דבר אחד בכל זאת גורם לו אובדן השתונות. נו טוב, יחסית לעצמו. ויקיפדיה, או הערך שהיא מקדישה לו. או... אני במקומך לא הייתי קורא את הערך עליי בוויקיפדיה, הוא מלא בזוועות ושגיאות. הוא זועף לעברי, בתגובה לבקשתי, לאמת פרט כלשהו שמופיע שם. ואת יודעת, כשוויקיפדיה מפרסמת את הגרסה האלטרנטיבית שלה, לחיים שלך, לרוב האנשים פשוט אין מה לעשות בקשר לזה. זו פלטפורמה עוינת בטירוף. אני פשוט מזועזע. אני לא באובססיה על זה. אבל היות שמאז ומעולם שימשתי מטרה לקמפיינים שליליים מצד אנשים שמנסים לטפול עליי כל מיני תיוגים. אתה מתייחס לכך שמצוין שם שאתה חבר בדארק וויב האינטלקטואלי לצד בן שפירו והפעילה וההוגה הפמיניסטית יין חירסיאלי? לא, זה לא מפריע לי. אני מתייחס לזה שכותבי הערך מתעלמים למשל מכל הדברים הטובים שאנשים... בעלי שם אמרו עליך, ומכלילים בו רק את הדברים העוינים שכל אושייה שולית טענה כלפיך. אבל דווקא היו שם גם לא מעט דברים חיוביים עליך. כן, אבל מניסיוני היחידים שחשוב להם לתרום לערך שלך הם האויבים שלך, או מבקריך החריפים ביותר. זו בעיה רצינית עם הפלטפורמה הזאת, שמבחינתי אינה אלא תוצר לוואי נורא של עידן הדיסאינפורמציה. אז הנה אינפורמציה בסיסית לא מוטה על דאגלס מורי. הוא כותב פורה של ספרי הגות פוליטית ומאמרים, רובם בספקטייטר, שם הוא משמש כחותב תורים וסגן עורך. בכל אלה הוא פורס משנה לא פשוטה לעיכול, נגד אמיתות והשתקות מרכזיות בשיח של המחנה הליברלי. מבקר בחריפות את מדיניות ההגירה האירופית עד לשנים האחרונות, תוקף ערכים שהמאגרים ממדינות האסלאם מביאים איתם, ומתריע מפני הטרור האסלאמי. למעשה, ההגירה והשלכותיה גם הייתה נושא ספרו המוות המוזר של אירופה, The Strange Death of Europe, 2017, שהפך לרב מחר וזכה לשבחים רבים, לצד ביקורת רבה. קשה אם כך להגיד שספרו הנוכחי הפתיע. טענת הבסיס של שיגעון ההמון, איך שיח הזהויות הורס את החברה, כך הוא נקרא, היא שהמחנה הליברלי הפך את שאלת הזהות לאמת המידה של המוסר, והוא מנהל מלחמת קודש לא רק עם מי שאינו מסכים איתו, אלא גם עם מי שמבקש לתהות על מרכיבים בתורה הזהותנית, או אפילו פשוט לא שולט בלקסיקון שלה. כדי להבין מדוע הספר, שתרגומו לעברית ראה אור לאחרונה בהוצאת סלע מאיר, הפך לרב מחר, ונהנה משבחי הביקורת, אבל גם גרף גינויים, די לקרוא את תוכן העניינים שלו. פרק 1, הומוסקסואלים. פרק 2, נשים. 3, גזע. 4, טרנס. על ישראל מורי עדיין לא כתב ספר, אבל גם כאן עמדתו לא מפתיעה. מורי, כפי שהבהיר לו אחת, ממש, אבל ממש לא מבין מדוע מבקרים בחריפות כזאת את המדינה הקטנה ומוקפת האויבים. מדוע חלקים מבריטניה מאבדים את הצפון כשישראל מגינה על עצמה? הדהדה כותרת הטור שלו בעיצומו של מבצע שומר החומות, שבו הלין על בורותם של הבוכים על הדיספרופורציה במאזן המתים של הצדדים כבר בפסקה הראשונה. ההשקפה שלי היא שחוסר מידתיות במצבי אימות היא אמת מידה מוזרה מאוד שאיכשהו משתמשים בה, ודאי בלהט שכזה רק כשזה מגיע לקונפליקטים של ישראל. הוא מסביר עכשיו בראיון וידאו מדירתו בלונדון. למעשה, קונפליקטים רבים מאופיינים בחוסר מידתיות במספר המתים, וזה עניין די שכיח, שקשור לכך שהצד המנצח באימות סופג פחות אבדות מהצד המפסיד. אני לא מבין למה זה נהיה מדד. אם הטיעון הוא שישראל פגעה במטרות הלא נכונות בעזה, או שהיא לא מספיק מדייקת בהפצצות שלה, ואני חושב שזה טיעון לא חכם במיוחד, אז זה סיפור אחר. אבל האובססיה הזאת לסימטריה היא פשוט מאוד מסקרנת בעיניי, כי אנחנו לא שומעים אותה ביחס לאימותים אחרים. אף אחד לא שיגע את הכוחות האמריקאים באפגניסטן בשל העובדה שלא ספגו מספיק אבדות. אני חושב שזה משהו שצץ לראשונה בזמן האינטיפאדה השנייה, כשפוליטיקאים ופוליטיקאיות בכירים ובכירות באירופה העלו את הטיעון הזה ועשו לו פופוליזציה. עוד רעיון מטופש שתפס כשמספיק אנשים השתמשו בו. מכלול הדעות האלו אכן יקנו למורי מבקרים ואויבים. מבקריו רואים בו דמגוג ופופוליסט. פרובוקטור ימני, עיוור לדיכוי, הוא הוגדר בגארדיאן. נזעקים כשהוא חוזר ומתריע מפני מיליוני המאגרים החוצים יבשות וימים כדי להגיע לאירופה, או מפני עריצות הליברלים. אבל מורי לא הגזים כשמחה על התעלמותם של אורחי הערך שלו בוויקיפדיה מהתשבחות שגרף. בין שמסכימים איתו ובין שלא, מורי הוא אחד האינטלקטואלים החשובים ביותר של זמננו, אמר עליו למשל הפילוסוף אינטלקטואל הצרפתי ברנאר אנרי לוי, גם הוא דמות שנויה במחלוקת, והביולוג והאתאיסט הבריטי הנודע ריצ'רד דוקינס, שהשנה, 25 שנה אחרי שזכה בו, נשלל ממנו תואר הכבוד הומניסט השנה, כתב בספקטייטר, היו לי רגשות מעורבים כלפיו, מאחר שהכפיש אותי בעבר כאיסלמופיל פחדן, אבל ספרו החדש הוא מעבר למבריק, וצריך להיקרא, חייב להיקרא, על ידי כולם. דאגלס קיר מורי, 42, דווקא גדל בבית א-פוליטי. הוא נולד בהמרסמית' שבמערב לונדון בשנת 1979. בן לאב סקוטי דובר גלית ולמורה בריטית, שעודדו אותו ואת אחיו הבכור, כפי שסיפר בריאיון להרלד סקוטלנד לפני כשנתיים, לנהל דיונים ערים סביב שולחן האוכל. כיום הוריו מתנערים מאחריות על דעותיו, לפי אותה כתבה. אלא שעל מה שקרה בין השיחות סביב השולחן של ימי ילדותו, ובין הנאומים חוצבי הלהבות של היום, מורי נמנע מלדבר כמעט לחלוטין. הן בכתבה ההיא, והן בכל אחת אחרת. אני לא מדבר על חיי האישיים אף פעם. כפי שמורי ורבי העיתונאי והסופר האמריקני כריסטופר היצ'נס נהג לומר, אין לך זכויות יוצרים על החיים של הסובבים אותך, רק על שלך. הוא מתריע גם בפתח שיחתנו, סותם את הגולל על תקוותי שיחרוג ממנהגו. אני מאוכזבת כמובן, אבל מבינה את המצב. בפועל מורי לא רק מגן על זכויות יוצרים, דעותיו, בייחוד בנושא ההגירה והאסלאם, כבר הקימו עליו אויבים רבים. הוא סופג איומים על חייו דרך קבע. ואזכור של בני זוג או קרובי משפחה שלו בשמם בתקשורת, עשוי לחשוף אותם לסכנה. למעשה, באחד הרגעים המשועשעים של שיחתנו, הוא מספר כי ביום שבו דיבר בפרלמנט הדני על משבר הקריקטורה, כהגדרתו בשרלי אבדו הצרפתי, דאש איים לפוצץ את המבנה, ובריטניה הוציאה אזהרת מסע לדנמרק. גם היום האיומים נמשכים? באופן מצער, כן, אבל למען האמת כבר התרגלתי לזה מזמן, וזה לא ממש משפיע עליי באופן שלילי יותר. אני גם שונא להתלונן, ואני חושב, בחינות, שכשאתה כותב על נושאים שנויים במחלוקת, אתה מושך מטורללים, ואין הרבה מה לעשות בעניין. זה כן השפיע על חיי מעת לעת. הייתה תקופה מסוימת שבה לא יכולתי לדבר בפומבי בבריטניה בעצת המשטרה. וזה העציב אותי, כי אני מאוד אוהב לתקשר עם קהל חי. למרבה המזל, חלק ממה שהוא לא אומר בעל פה, הוא כותב. בפרק הראשון של ספרו האחרון, הנקרא הומוסקסואלים, הוא מזדהה כהומוסקסואל. וזה בסדר, הוא אומר, כשאני מאירה על החשיפה המנוגדת לעקרונותיו. כי אני תמיד שמח להגן על הרעיונות שלי. כלומר, שמתי את זה בפרונט, את העדפתו המינית, כדי להעביר את המסר שאין שום אבן שלא ההפוך כדי לחקור את הנושא שאני כותב עליו. לעתים קרובות עולה במוחו של הקורא החשד שהכותב מתייחס לאוכלוסיות שהוא לא נכלל בהן. אז רציתי להראות שהנה, זה לא כך. אבל אני חושב שבעידן הזה שאנחנו חיים בו, חשוב מאוד לעשות את ההפרדה בין הציבורי לאישי. אישית, אני מתבונן בזעזוע בחברים ובקולגות שלי. חלקם בעין הציבורית וחלקם רוצים להיות, כשהם מעלים אין ספור תמונות של... לא יודע. אני פשוט חושב שזה לא חכם. וזה תמיד מתנקם בך איכשהו. אז מה אנחנו כן יודעים עליו? את ספר הביקורים שלו הוא הקדיש למשורר והסופר הבריטי לורד אלפרד דאגלס, שנודע כמאהבו של אוסקר ויילד. הספר הזה ראה אור בשנת המילניום, שמורי עדיין היה סטודנט לאנגלית במגדלן קולג' של אוניברסיטת אוקספורד היוקרתית. ממש כמו גיבורו, קצת יותר מ-100 שנים לפני כן. וזכה לתגובות נלהבות. אחת הבחורות הביוגרפיות המרשימות ביותר של העת האחרונה, שיבח סנדיי טיימס. מורי הוא כותב צעיר ויוצא דופן, הלל סנדיי טלגרף. וכן הלאה. בוזי, ביוגרפיה של לורד אלפרד דאגלס, כשם החיבה של הלורד, הפך עד מהרה לרב מחר, וזכה בפרס למבדה לביוגרפיה להטאבית, בשנת 2001. ספרו השני, שיצא לאור בשנת 2005, כבר הציג את מורי כפרסונה פוליטית עולה. נאו שמרנות, מדוע אנו זקוקים לה, הוא נקרא. ואת הנסיבות שהובילו לכתיבתו, תיאר מורי בעבר כתסכול הולך וגובר. מהעובדה שהמונח נאו-קון, נאו-קונסרבטיביות, הפך לחזה שנועד לתייג אדם כמחרחר מלחמות, או לכל הפחות כמשתייך לקצה הימני ביותר של המפלגה הרפובליקאית. בספרו הבא, שראה אור ב-2011, חזר לעסוק בעבר. Bloody Sunday, Truth, Lies, and the Civil Inquiry. הוקדש לחקירת אירועי יום ראשון העקוב מדם, ב-30 בינואר 1972, אז ירו צנחנים בריטים למוות ב-14 גברים ונערים קתולים לא חמושים בשכונת עוני בעיר דרי שבצפון אירלנד. אבל מורי, גם כשהוא נטוע בעבר, מביט תמיד קדימה. בין צאת ספרו השני והשלישי, בשנת 2007, ייסד את מכון החשיבה המרכז ללכידות חברתית, שהתיימר לטפח גישות חדשות לקירוב בין קהילות דתיות ואתניות בבריטניה. לצורך כך, המכון חקר ארגונים וקהילות כאלו, ופרסם מפעם לפעם את ממצאיו וניתוחיו. אחד הניתוחים האלה, שהתבסס על סקר שערך המכון, טען כי 32% מהסטודנטים המוסלמים בבריטניה סבורים כי ניתן להצדיק רצח בשם הדת, לעומת 2% בלבד מהלא מוסלמים, ו-40% תומכים בחוק השריעה. קירוב בין קהילות לא היה כאן, תגובות נזעמות דווקא כן. המכון נטמע במכון החשיבה הלונדוני הנרי ג'קסון ב-2011, ומורי פרש ממנו זמן קצר לאחר מכן, אבל הדרך לספרו הבא, זה שהציב אותו בשורה הראשונה של ההוגים הנאו-שמרנים בעולם, הייתה סלולה. המוות המוזר של אירופה, ראה אור ב-2017, הפך כאמור לרב מחר ותורגם לעשרות שפות. הביקורות גמרו עליו את ההלל, פוליטיקאים בכירים מכל הקצוות, כולל כל שלושת ראשי הממשלה האחרונים באוסטרליה, למשל, וראש ממשלת סלובקיה לשעבר, שהוא בכלל מהשמאל, מורי מונה באוזני, קראו אותו, והכותב הצעיר הפך לדובר מבוקש. כזה שבכל תחנה של מסע קידום הספר שלו ברחבי העולם, ציפה לו מפגש אישי עם מנהיג פוליטי. כן, גם בישראל, שבה נתן כמה הרצאות ב-2019, ונפגש עם בנימין נתניהו, אך מסרב לדבר על כך, לרבות על מועד הפגישה. כשהוא נשאל על כך, הוא דווקא מצטנע. בכל פעם שאני נוסע למדינה כלשהי, אני מנסה לפגוש את המנהיגים הפוליטיים שלה. בעיקר מתוך עניין כעיתונאי וכותב, הוא אומר. אבל ההסבר שלי להצלחת הספר הוא שהגירה היא אחד הנושאים הגדולים של המאה ה-21, והוא מוסתר בחומת מגן, מכיוון שהיא גם אחד הנושאים המלוכלכים ביותר, הוא אומר. אני חושב שכל מי שינסה להבין אותו לעומק, יזכה לקהל קוראים רחב, משום שאנחנו מספרים לעצמנו המון שקרים על הנושא הזה. ואין ולו פוליטיקאי חשוב אחד באף מדינה שלא יודע שישנו שקר גדול לגבי הגירה ותורם להמשך קיומו. מהו השקר הזה? ובכן, השקר הוא, בהקשר הישראלי זה טיפה אחרת כמובן, אבל השקר הוא שעליך להעמיד פנים שאתה פתוח לעולם, אלא שאתה לא יכול להיות. כדי להיות אדם טוב, עליך להעמיד פנים שאתה רוצה שהעולם יגיע אל דלתך. אבל המציאות היא שאתה לא יכול. העולם לא יכול לבוא לאירופה. הוא לא יכול לבוא לאמריקה, והוא לא יכול לבוא לישראל. וגם אם זה היה אפשרי, הדבר הזה יהרוס את המדינות האלה. כי או שיש לך גבולות פתוחים, או שיש לך מדינת רווחה. צריך לבחור ביניהם. למעשה, בספר הוא מרחיב הרבה מעבר לפגיעה במדינת הרווחה. הוא מתאר בפרוטרוט איך הלכה ההגירה לאירופה והתעצמה מתום מלחמת העולם השנייה והלאה בשל שורת כשלים, עד כדי שינוי היבשת מיסודה, לרבות התערערות ערכיה המודרניים. ואז, ב-2015, הגיע משבר ההגירה הגדול, ובכל זאת גרמניה, בהנהגת מרקל, המדינה המובילה באיחוד, אימצה את מדיניות הדלת הפתוחה כלפי מהגרים. אירופה מצאה את עצמה עם המכנסיים למטה ב-2015. מרקל ואחרים אמרו, תכניסו אותם, ואז הבינו שהם לא יכולים. התובנה שלי היא שאף פוליטיקאי לעולם לא יגיד פשוט, טעינו בעניין הזה, לא היינו צריכים לעשות את זה. בכירי הממשל הגרמני כן הודו בפומבי. איך יודעים בכל זאת שהוא חושב שנעשתה טעות? כשנעשה ברור כשמש שהוא לא יפעל כך שוב. ואף אחד בגרמניה לא אומר כיום, 2015 הייתה כזו הצלחה, בואו נחזור עליה. לכן גם כל כך הרבה פוליטיקאים ואחרים הגיבו טוב כל כך לספר. תראי, ביקרתי בכל מדינות המזרח התיכון, צפון אפריקה, אפריקה שמדרום לסהרה, וברוב המדינות שאנשים נמלטו מהן. וגם טיילתי בכל רחבי דרום אירופה ובמחנות המהגרים בסיאו של המשבר. ראיתי את הסירות מגיעות ודיברתי עם אין ספור מהגרים. אז ידעתי ששמתי את האצבע על הבעיה שאף אחד לא מדבר עליה, או שכולם מדברים עליה בסתר. הכותרת, המוות המוזר של אירופה, מבהירה מיד מהן השלכות הבעיה, על פי מורי. אבל מורי גם מדבר כאמור על מיתות ממשיות שמביאה איתה הגירה. אלו שגורמים פיגועי הטרור. כולם יודעים שזו בעיה, אבל הדרג הפוליטי פשוט מעדיף להתעלם ממנה ולדבר על רדיקליזציה ברשת וצנזורה בפייסבוק, כי זה קל יותר. הפוליטיקאים שלנו לא בוטחים בציבור שיוכל להתמודד עם השיח הזה. ומנסים להשתיק אותו. אמרתי את זה בכל פעם שהייתה מתקפת טרור בשנים האחרונות, וחטפתי כהוגן. אמרתי את זה לא מעט בתקופת כהונתו של דייוויד קמרון, שנהג לומר שהאסלאם היא דת של שלום. וזאת, בשנים שבהן דאש עשה שמות בסוריה. והוא אמר את זה גם כשאזרח בריטי הפך לעורף ראשים של דאש וערף את ראשם של שבויים בריטים בסוריה. בזמנו העברתי לו מסר, שברגע שאדם מתפוצץ באמצע הופעה חיה בשם אללה, הוא לא יוכל לומר זאת יותר, כי הציבור הבריטי פשוט לא יאמין לו. וזה אכן קרה במנצ'סטר ארינה במאי 2017, כש-22 איש נרצחו על ידי מחבל מתאבד. מה תגיד למי שסבור שאתה איסלאמופוב? מורי צוחק. אני לא מזהה את עצמי במונח הזה. אני גם לא אוהב אותו. נלחמתי לעצור את התפשטותו והפסדתי. בכל אופן אני לא פוב. בראש ובראשונה במובן הטכני, כי פוביה היא פחד לא רציונלי. ולגמרי רציונלי לפחד מאלמנטים מסוימים ומשמעותיים של האסלאם, גם אם לא כולו. אין לי דרך ברורה יותר לומר זאת. אני בהחלט מאמין שמשהו רקוב בממלכת האסלאם. ובמקום שאני נמצא בו, זו עדיין אמירה די שנויה במחלוקת, אבל היא בכל זאת נכונה. היחידים שסבורים שאין שום בעיה עם האסלאם, הם אלה שאין להם מספיק חברים מוסלמים. כי כל מי שיש לו, יודע שהדיון הזה מתקיים גם מסביב לשולחנות האוכל שלהם. איך להתמודד עם קיצונים, איפה הם נמצאים, מה אתה יודע עליהם. קהילות אסלאמיות בבריטניה, כמו בכל מקום אחר, מכירות בקיומה של הבעיה, אבל לא רוצות לחבס את הכביסה המלוכלכת בפומבי, וזו כשלעצמה הבעיה. רצון כזה קיים בקהילה היהודית, הנוצרית והלהטבית. אבל עבור הקהילות האסלאמיות במערב זו בעיה ייחודית, מכיוון שהדבר הזה, שהן לא רוצות שיצא החוצה, למעשה גלוי לכולם. התמקדות בנושא הזה ממסכת את העובדה שרוב המאגרים והפליטים נמלטים מרצח ומרעב. איפה הם במאזן השיקולים? הנתונים מראים שרוב האנשים שמגיעים לאירופה מחפשים פתרון למצוקה כלכלית. מצוקה כלכלית היא דבר נורא, אבל היא לא יכולה לשמש כהיתר כניסה ליבשת. סקרים מראים שבאפריקה, שמדרום לסהרה לבדה, יש מאות מיליוני אנשים שמעוניינים להגר. אירופה, באופן עקבי, העריכה בחסר את מספר האנשים שמעוניינים לעבור אליה, והעריכה יתר על המידה את יכולתה לקלוט אותם. בפועל היא לא יכולה לקלוט את כל מאות המיליונים האלה, אבל הפוליטיקאים שלנו מעמידים פנים שכן, וזה רק אחד מהשקרים הציבוריים שמונעים דיון יותר רציני, וכן בסוגיה. אם חשבתם שמרי, התאיסט, נהנה לטווח במיוחד את דת האסלאם ומאמיניה שיגרו אל היבשת הישנה, טעות ביתכם. ספרו האחרון, שגעון ההמון, שראה אור ב-2019, קורא תיגר על כל הנחות העבודה הליברליות פרוגרסיביות. אשף רפרנסים היסטוריים והקשרים תרבותיים, ומסמן בדייקנות של קלה מיומן, כל אחת ואחת מנקודות התורפה של השיח הפרוגרסיבי, ומבצע בהן בליץ. בזה בעצם עיקר כוחו. הומוסקסואליות, נשים, גזע וטרנס, בכל נושאי הליבה של השיח הפרוגרסיבי הוא מאתר חולשות וזיופים, ולפרקים הכישורים הרטוריים שלו עשויים להרער אפילו קורט מהצד האחר של השיח. למרבה המזל, מספרו החדש נעדר המרכיב היחיד שהיה גורם לו להיות מערער באמת. חמלה. בשנים האחרונות התחלתי להתעניין בעלייתה של מעין דת חדשה בדמוקרטיות המערביות. ובעיקר בארצות דוברות אנגלית. הוא שותח עכשיו את התזה שלו על לידתו של השיח הפרוגרסיבי. מדובר בתזוזה מטאפיזית של הערכים החברתיים הסמויים. זה אומנם משתנה ממדינה למדינה. ישראל למשל חריגה מסיבה זו כי יש בה אלמנט דתי חזק. אבל בדמוקרטיות המערביות הדת מצויה בנסיגה ראויה לציון בעשורים האחרונים. וברגע שנפער החלל הזה, משהו תמיד ינסה למלא אותו, כדי שאנשים יוכלו להמחיש את המוסריות שלהם בקרב קבוצת השווים שלהם. אחרי הכל, איך תראה שאתה אדם טוב במערכת שבה הדת נמצאת בנסיגה? וזה מה שאתה מנסה להסביר בשגעון ההמון? שמכאן נובע ה-woke, המודעות לצדק חברתי ושוויון גזעי? כן, לדעתי יש מערכת חדשה שמצויה כעת בשלביה המוקדמים יחסית. בצידה החיובי היא נשענת על השאיפה, שאני שותף לה, שאף אחד לא יופלה בגלל מאפיינים שאינם בשליטתו. אני חושב שזו שאיפה ראויה לשבח. למעשה, אם אנחנו רוצים חברה יעילה ויצירתית ככל האפשר, זה מקום טוב להתחיל בו. אבל, כאמור, זו הפרשנות החיובית של מצב העניינים. הפרשנות השלילית היא שאנחנו נמצאים בתקופה של נקמה היסטורית. ישנה מערכת מטאפיזית חדשה שהיא די שימושית להוצאתה לפועל של נקמה כזו. עוד נגיע לנקמה. אבל לפני כן צריך להבהיר נקודה היסטורית. אובדן האמונה הוא אמנם הגורם לתהליכים התרבותיים חברתיים הטקטונים הנוכחיים על פי מרי, אבל מה שהפך את הרעיונות האלה מנחלת השוליים הסהרוריים של האקדמיה, שם נחו במשך שנים, לנחלת הכלל, הוא המשבר הכלכלי של 2008. אחרי הכל, הוא כותב, לא קשה להבין מדוע דור המאמין שלעולם לא יצליח לגור בדירה בבעלותו, יימשך להשקפת עולם אידיאולוגית המבטיחה לתת מענה לכל עוולה, לא רק בחיי חבריו, אלא לכל עוולה עלי אדמות. הצדק החברתי, ממשיך מורי לטוות את התיאוריה שלו, מגייס את תומכיו באמצעות פוליטיקת הזהויות. זו מנתצת את החברה לרסיסי קבוצות אינטרס לפי מין או מגדר, גזע, העדפה מינית ועוד. ההנחה היא שהמאפיינים הללו הם התכונות הרלוונטיות העיקריות או היחידות של בעליהן, ושהם מניבים לבני הקבוצה תגמול נוסף. לדוגמה, ההנחה שאישה, שחור או הומוסקסואל מחזיקים מתוקף זהותם בידע מוסרי מועצם. דיברת על צדק ונקמה כשני צדדים של אותו מטבע. למה הכוונה? הדוגמה המסוכנת ביותר לכך, ודאי בהקשר האמריקאי, היא סוגיית הגזע. איש לא יחיש שמצב השחורים בהיסטוריה של אמריקה היה נורא. מיליונים רבים הובאו מעבר לאוקיינוס באוניות עבדים וכדומה. ההיסטוריה הזאת מוכרת היטב בשלב זה, היא נלמדת בכל בתי הספר בארצות הברית. לדבר הזה היו השלכות תקופה ארוכה לאחר מכן. והשאלה כעת היא, כיצד להביא לאיזון, כך שאף שחור באמריקה לא יופלה רק בגלל צבע אורו. הגרסה הממש שלילית למימוש שאיפה זו היא לתקוע את זה ללבנים קצת. אחת המטרות שלי בספר היא להזהיר שלא לעשות זאת. בספר ממחיש מורי את הלתקוע ללבנים בשורת תקריות אלימות מהעשור האחרון. למשל, התקרית במכללת Evergreen במדינת וושינגטון, שבה איבד המרצה הפופולרי ברט ויינסטיין את משרתו, מכיוון שהביע התנגדות ליום ללא לבנים. או התקרית בייל, שבה הותקף בן זוגה של פרופסור אריקה קריסטקיס בידי סטודנטים שחורים בקמפוס, לאחר שצוטט במייל שלה בביקורת על הנחיה זהותנית של האוניברסיטה. התקריות האלה, הוא טוען, לא התרחשו בחלל ריק. הן קשורות קשר ישיר לתחום החקר החדש לימודים לבנים, זה שתכליתו, על פי אוניברסיטת אוקספורד, לחשוף את המבנים הבלתי נראים שמייצרים ומשכפלים עליונות לבנה וזכויות יתר לבנות, ומניחים את קיומה של תפיסת גזענות הקשורה בעליונות הלבנה. במילים אחרות, דווקא כשנראה שמצב השחורים מעולם לא היה טוב יותר, בחרו המחלקות למדעי החברה להעביר הילוך במאבק למיגור הגזענות, ולהכשיר את הדרך לגזענות כצורה של אפליה מתקנת. כשהגזענות הזו מופנית כלפי לבנים, היא נענית בתשואות, הוא כותב. הוא מביא לדוגמה את סיפורו של העיתונאי והסופר האמריקאי טה-נאסי קוטס, שספר הביקורים שלו, המאבק היפה, עוסק בילדותו לצד לבנים בבולטימור. חשבתי שהם נראו מלוכלכים, וזה הפך אותי לגזען, ומילא אותי בגאווה, מצטט מורי את קוטס, וכותב כי לא רק שהסופר לא נדרש לדין וחשבון על הדברים, אלא להפך. הוא הושווה לג'יימס בולדווין. כל זה, הוא משלים את טיעונו, חוטא לחזונו של מרטין לותר קינג, שחלם כי ילדיו לא יישפטו לפי צבע אורם, אלא על ידי אישיותם. ובכל זאת, אי אפשר שלא לטעות. האם ג'ורג' פלויד נשפט על פי אישיותו, כשהשוטר דרק שובין לחץ על צווארו עד שמת? האם שחקני נבחרת אנגליה נשפטו השבוע על פי אישיותם, כשבעקבות ההפסד לאיטליה ביורו, הותחו בהם ביטויים גזעניים אלימים בכל הרשתות? אבל בואו נתחיל מההתחלה. בפרק הראשון של הספר, הומוסקסואליות, החלש מבין ארבעת הפרקים, אולי דווקא בגלל זהותו המינית המוצהרת של מחברו, חוזר מרי על אותו טיעון יסוד. ובין השאר הוא מלמד סנגוריה על סוג איזוטרי של טיפולי המרה שהוא מכנה ייעוץ רוחני. כזה הניתן בהסכמה למבוגרים המבקשים לשנות את האוריינטציה המינית שלהם מהומו להטרו. השיח של זמננו, כותב מורי, מעודד יציאה מהארון. אבל כשמדובר במעבר בכיוון השני, הוא פתאום מפסיק להיות נאור. אבל תסכים איתי שבדרך כלל טיפולי המרה הם לא עניין של בחירה חופשית. אולי לא הייתי מספיק ברור. אני מתנגד לכל סוג של טיפול שאינו בהסכמה. מה שניסיתי להגיד בספר הוא שחייבים להשאיר מרווח קטן לאפשרות נאנח. ובכן, כשאנחנו חושבים על טיפולי המרה באופן כללי, אנחנו חושבים על אנשים כמו אדמונד ווייט, סופר אמריקאי שכותב על חוויותיו כנער הומוסקסואל בשנות ה-50, ואחרים שהיו חשופים בין השאר לטיפולים בהלם חשמלי שהם מזיקים ביותר, לא יעילים ולא חוקיים זה זמן רב למעשה. אז ניסיתי להציג שם אתגר לליברליזם. האם למבוגר צריכה להיות האפשרות לגשת לייעוץ רוחני בסוגיה זו? ואני חושב שהתשובה לשאלה היא כן. עלינו להשאיר לכך פתח, כי בעיניי זו סוגיה של חופש הדת וחופש הפרט. תראי, הקמפיין לזכויות להט"ב נשען בעבר על האמירה שזה לא עניינו של אף אחד מה שני מבוגרים עושים יחד, כל עוד זה בהסכמה, ובין ארבעה קירות. אז הקהילה הלהט"בית צריכה לאמץ את העיקרון הזה גם עכשיו, מעמדת העליונות שלה, ולא רק כשהיא האנדרדוג. אתה מדבר על עמדת עליונות, ובספר שלך אין שום הכרה בשנים הארוכות שבהן המאבק הלהט"בי לא נשא פירות. מאבק שלא הסתיים למעשה. אבל זה כל כך ידוע. כולם כבר כתבו על זה. כולם מכירים את ההיסטוריה, או אמורים להכיר. ואם מישהו במקרה לא מכיר אותה, הוא יכול לחפש עליה מידע. אין זה תפקידי לחזור עליה שוב ושוב. אני חושב שכולנו כבר משועממים מזה. בעיניי, יותר מעניין לעסוק במה שנכתב עליו מעט מאוד. והוא האופן שבו אנשים, לא כולם, אבל חלקם, ילכו רחוק ויגידו, אוקיי, בגלל העוולות האלה נפריז בזכויות הלהט"ב. על ההפרזה בזכויות למדנו בין השאר באמצע חודש יוני, כאשר מפלגת השלטון בהונגריה העבירה חוק חדש האוסר קיום תוכן שמקדם או מציג שינוי מגדרי והומוסקסואליות. מורי, שוויקטור אורבן החמיא לספרו על ההגירה, טרם ענה על שאלה בנושא שנשלחה אליו כהשלמה לרעיון. מכל מקום, הרעיון הבסיסי הזה, שקבוצות מופלות מצויות כעת במצב טוב מתמיד ונוקמות נקמה היסטורית, חוזר גם בפרקים האחרים. למשל, בפרק 2, שבו הוא טועה למה דווקא עכשיו, כשנשים שוברות תקרות זכוכית יותר מאי פעם, חלחל השיח על פטריארכיה והסגברה מהשוליים הפמיניסטיים למיינסטרים. על מנת שלא תבינו אותו לא נכון, מורי מדגיש בספרו שמכל היסודות שאפשר לבסס עליהם חברה מגוונת ותרבותית, שוויון בין בני האדם הוא בהכרח החשוב מכולם. הוא רק מבקש להצביע על כמה הסדרים מלאי סתירות שהתרגלנו לפעול לפיהם. לדוגמה, שאישה רשאית להיות סקסית ולמחוץ את הגבר שיעז להתפתות ולגעת בה ללא רשותה. ולמה בכלל הן מתאפרות ונועלות נעלי עקב לעבודה, אם לא על מנת לפתות אותם? או שנשים זהות לגברים בכל היבט בעל ערך, ומסוגלות להתחרות בהם בכל מגרש. אך במקביל, עדיפות עליהם, ב-2008, מיד לאחר המשבר הכלכלי העולמי, הוא מדגים, עלתה התיאוריה שאילו ניהלו יותר נשים מוסדות פיננסיים, ובכלל, העולם היה נראה טוב יותר. כל אלה ועוד תוך התעלמות גמורה מהבדלי החומרה הביולוגית, כרומוזומים, שעד לפני כעשור בלבד נחשבו כמגדירים קבועים. ובשעה שאתה מצביע על הסתירות האלה, נשים עדיין מרוויחות פחות, למשל. אחת מתולדות ההסללה. הסוגיה של פערי שכר היא מתעתעת, גם בין נשים וגברים וגם בין הגזעים, משלל סיבות. ובהן העובדה שתגמול שונה עבור מטלה זהה, בגלל מאפיינים שונים, הוא לא חוקי מאז שנות ה-60. מה יותר מזה? ומה יכול להיות ההסבר לכך שזה ממשיך לקרות? ובכן, יש כמה הסברים שלא בהכרח מצביעים על כך שהמעסיק הוא גזען או סקסיסט. זו בעיה רב-מימדית. הנקודה שלי היא שלהצביע על סקסיזם מוטבע או מוסדי, זה לתת רק הסבר אפשרי אחד. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות פתוחים לטווח שלם של הסברים אפשריים. חלקם תרבותיים, חלקם תוצאה של ביולוגיה ובחירות חיים וכן הלאה. אבל בעידן שלנו, הכי קל להשתמש במילים כמו סקסיזם, כהסבר היחיד לאתגרים שהם הרבה יותר מורכבים מזה. וכך, עם העלאות השכר, אנחנו מגיעים הישר לפרק 3, העוסק בגזע, ומצביע, בין השאר, על מגמה של העלאות שכר הניתנות בחופזה רגע לפני סיום השנה, אך ורק כדי שאפשר יהיה להציג לדירקטוריון גרפים צבעוניים המבטאים גיוון תרבותי ושוויון הזדמנויות. ובמילה אחת, צדקנות. אמרת ששאלת הגזע היא הסיוט האתי שארצות הברית מתמודדת איתו. למה הכוונה? קחי לדוגמה את שערוריית שימור הגיוון הגזעי בהרווארד, שהוביל לאפליה של סטודנטים אסיאטים בעלי הישגים. הרווארד, באופן די מובן, רצתה להגדיל את ייצוג המיעוטים בפקולטות שלה. ושתי קבוצות זכו לייצוג יתר. יהודים ואסיאטים אמריקאים. הסקנדל החל כשהובהר שהמחיר הוא דחיפתן של קבוצות אחרות למטה במדרג, בהן אסיאטים. כשסטודנטים אסיאטים לא התקבלו לאוניברסיטה, למרות הישגיהם, וגילו שנפסלו עוד אפילו לפני שלב הרעיון, הם תבעו את הרווארד. השיח הזה מדאיג אותי לאין שיעור. קשה לראות איך אמריקה תצא מהסבך הזה בלי להשקיע בו הרבה מחשבה. והחשש שלי הוא שבגלל שהדברים האלה נעשים באופן כה מגושם וחושל, הניסיון למחוק אי נעימות וגזענות רק ייצור פילוג, אי נעימות וגזענות. בספר נתת לדוגמה מכר שלך שבסוף השנה הוצאה לו העלאה בשכר, ללא קשר לביצועיו, כדי להציג לדירקטוריון מראית עין של גיוון ושוויון. אתה מציין שהוא ממש לא זקוק להעלאה, בשעה שמישהו אחר בחברה אולי כן. זה לא קצת טריקי לתת דוגמה שאולי לא מייצגת בכלל? תראי, ביליתי לא מעט זמן בארצות הברית. למעשה הייתי שם בכל המחצית השנייה של השנה שעברה, ואני חושב שלא תפגשי אמריקאי אחד בעולם העבודה הנוכחי שלא מודע לשדה המוקשים שתיארתי. וזה בדיוק אחד הדברים שניסיתי לרמוז לגביהם בספר, שהמצב אכן בעייתי. שאנשים חושדים באנשים שמקבלים העלאה גם כשהם ראויים, בגלל כל מיני מאפיינים של גזע. וכן, גם של מין. אבל יותר מגזע, יותר מנשים ולהטב, הפרק טרנס הוא זה שבו מורי ארסי במיוחד. מדוע? כי אף ששאלת הזכויות החדשה ביותר נוגעת לשיעור קטן בהרבה של אנשים מכל סוגיה אחרת, המלחמה ניטשת בזעם ובלהט שאין כמותם, הוא כותב. והטענה המרכזית שלו היא שהשאלות הקשות על שינוי מין לילדים מושתקות באמצעות הפחדה. הורים מתבשרים שאם לא יאפשרו לילדיהם ליטול הורמונים ולעבור ניתוחים בלתי הפיכים, הללו יתאבדו. אין לי כל בעיה עם מבוגרים שעושים מה שהם רוצים, הוא אומר עכשיו. למעשה, אני מאוד בעד שמבוגרים יעשו מה שהם רוצים. מה שכן מפריע לי הוא השקר שגבר יכול להפוך לאישה, או שאישה יכולה להפוך לגבר. אפשר כמובן לעבור ניתוח כדי לשנות את המראה שלך. אפשר אפילו לעבור ניתוח כדי לשנות את מראם של איברי המין שלך, אבל אינך יכול לשנות את הכרומוזומים שלך. וכך, למרות שאני מתייחס לטרנסים לפי המין שבו הם מזדהים, כאקט של נימוס, אני לא יכול להעמיד פנים שהמין האנושי הוא הרמפרודיטי, יצור חי הממלא את תפקידי הנקבה והזכר כאחד. כי הוא פשוט לא. לטעון שהוא כן, מבלבל הרבה מאוד דברים, כולל ילדים. מה הופך את מורי לכל כך רב השפעה? תומר פרסיקו, עמית מחקר במכון שלום הרטמן, אומר שזה שילוב של יכולת ניסוח ודרישה מהקהל. מורי לוקח את הפוזיציה הפופולרית היום בימין השמרני, שהיא לעג וניסיון למצוא הפרחות וסתירות בשיח הפרוגרסיבי הנוכחי, וצריך להודות על האמת, זה לא כל כך קשה למצוא אותן, ועושה עליה הון תרבותי. הוא כותב מוכשר ללא ספק, יש לו כמה נקודות טובות. אני חושב שהוא במיטבו כשהוא יוצא נגד החולשות של השיח הפרוגרסיבי, ובמיראו כשהוא מנסה, למשל, להפחיד את התרבות המערבית עם האיום האסלאמי. הסיבה שהוא רב השפעה היא אותה סיבה שגם גורדון פיטרסון ובן שפירו וכל מיני אנשים לא בלתי מוכשרים הם רבי השפעה. השיח הפרוגרסיבי כיום הוא כל כך פופולרי שכל אחד שמעז להתייצב נגדו ויש לו הבסיס הכלכלי והחברתי לעשות זאת בלי להידרס, מיד הופך לאבן שואבת לכל מיני אנשים שמרגישים תסכול מולו. שמרנים, דתיים וגם אנשים שאינם כאלה, אבל יש להם בעיה עם מסגרת שהם מוצאים בדברים לחלוטין לא רציונליים. בימים אלה, מורי עובד על ספר חדש שעתיד לצאת בשנה הבאה, אך מסרב להסגיר את נושאו. מכיוון שכמו שידידתי המנוחה, הסופרת הבריטית ילידת איראן, שושה גפי, נהגה לומר, לעולם אל תדבר על ספר שאתה כותב. בתי הקפה בפריז של שנות ה-60 היו מלאים באנשים שדיברו את הספרים שלהם לדעת. וזה נכון. ברגע שאתה מדבר על הספר שלך ומתרגל את הטיעונים שלו בראשך, כבר לא תכתוב אותו, כי אתה מרגיש באופן מוזר כלשהו שכבר כתבת אותו. אתה כותב המון. לי לוקח שבועיים להוציא טקסט תחת ידי, ואתה מפרסם טור כמעט מדי יום. אני אוהב את זה. יצא לי להכיר כותבים שנדמה שהם ממש שונאים לכתוב. ואני תמיד חושב לעצמי, למה שלא תעשו פשוט משהו אחר? בחוויה שלי, כתיבה היא הדרך הטובה ביותר לגלף מחשבות. וכשאת בעיצומו של התהליך והוא מתקדם, זה ממש מלהיב. הדבר היחיד שאולי בר השוואה לכך, הוא היכולת לעוף. שומר החומות. כתבתה של רוני דורי. הקריין, עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.